טוב, אז נתחיל, שלום. מה שנעשה היום, זה קצת מצחיק, כי רוב אלה שבאים כל פעם דווקא היום לא נמצאים, אבל אנחנו היום נתקדם. לא רוב, חלק. ובעצם נמשיך לסוטרה הרביעית מהיוגה סוטרה. אני קצת אחזור על מה שעשינו עד עכשיו. אז עד עכשיו עשינו כל מיני דברים והיו לנו כל מיני שאלות ויצאנו לכל מיני נושאים צדדיים, אבל בגדול קראנו את שלושת הסוטרות הראשונות מהיוגה סוטרה, שהראשונה אומרת אתה יוגה נושה אסנם, וכעת המדריך אודות היוגה. ובעיקר דיברנו על השתיים העוקבות, השנייה והשלישית, יוגה שצ'יטה וריטי נירודה, תדה דרשטוס ורופה וסטהנם. יוגה היא עצירת תנודותיה המעגליות או התגובתיות של התודעה. אז עבור הרואה או עבור המתבונן מתאפשרת שהייה במצבו הטבעי, בצורתו שלו. ובמפגשים הקודמים בעצם דיברנו על כל מיני היבטים ועל כל מיני משמעויות של שתי הסוטרות האלה. דיברנו על זה שקודם כל היוגה לא באה לשנות שום דבר במציאות. אוקיי, היוגה באה לחשוף בפנינו איזשהו היבט של המציאות שלא נגלה לנו מנקודת המבט היומיומית. כלומר, היוגה בראש ובראשונה היא טרנספורמציה של התודעה. עכשיו, איזה מין טרנספורמציה? הסוטרה השנייה מסבירה, עצירת תנודותיה המעגליות או התגובתיות של התודעה עבור תנודת תודעה אחת מסוימת אחרת, שהיא התבוננות. כן, היא שהייה במצבו הטבעי. מהו מצבו הטבעי של הרואה הזה? שוב, אז אנחנו מסיקים מהסוטרה השנייה. מצבו הטבעי הוא היעדר תנודות מעגליות או תגובתיות של התודעה, כלומר מצבו הטבעי הוא התבוננות. אוקיי, ודיברנו על זה שהרואה, הדרשטרי הזה, או פורושה, כמו שהוא מכונה בטקסט הזה, מתייחס לאיזושהי ליבה פנימית, נצחית, בלתי מגולמת, אינסופית ובלתי משתנה, שעל פי מסורת היוגה משותפת לכולנו. אוקיי, עכשיו הליבה הזו לא נגישה לנו במסגרת נקודת המבט היומיומית, ואל הליבה הזו היוגה רוצה לקרב אותנו, אוקיי? דרך התרגול. ובכך עוסק הטקסט הזה. עכשיו, הסוטרה הרביעית אומרת, וריטי סארופיאם איתראטרה, אוקיי? איתראטרה, אחרת, או במצב אחר, סארופיאם ישנה הזדהות. כן, סארופיאם זה הזדהות, עם מה? עם הווריטי, כן, עם אותה ווריטי שיש לנו בסוטרה השנייה. כלומר, אחרת יש הזדהות עם התנודות. יוגה היא עצירת תנודותיה המעגליות או התגובתיות של התודעה, אז עבור הרואה מתאפשרת שהייה במצבו הטבעי או בצורתו שלו, אחרת ישנה הזדהות עם תנודות התודעה. אוקיי, אז יש לנו כאן איזשהו גורם נוסף שנכנס בסוטרה הרביעית. עכשיו, לפני שנתייחס לזה, אני רוצה להבהיר עוד איזושהי נקודה לגבי הסוטרה השלישית. כי דיברנו על זה שהיוגה בעצם לא משנה שום דבר במציאות. נכון, היא משנה את נקודת המבט שלנו, את התפיסה שלנו, את המציאות, אבל את הסוטרה השלישית אפשר גם להבין כאילו כן יש איזשהו שינוי. נכון, כי אמרנו, אז עבור הרואה מתאפשרת שהייה, או אז הרואה שואה. כאילו שהרואה או המתבונן לא שוהה במצבו הטבעי, במצב שבו היוגה לא מתרחשת. אז במקום הזה הפרשנות מבהירה בצורה מאוד ברורה שלמרות הניסוח הזה, בפועל המתבונן או הרואה תמיד שרוי במצבו הטבעי. כן, הוא תמיד נמצא בצורתו שלו, כי הרי זה חלק מהתנאי להגדרה שלו. אמרנו שאנחנו מחפשים איזושהי ליבה פנימית שהיא נצחית, שהיא קבועה, שהיא בלתי משתנה, שהיא בלתי מגולמת בחומר. על כן הליבה הזו תמיד נמצאת במצב הזה, כן? היא תמיד נמצאת במצב הנצחי, המופשט, הבלתי מגולם, הבלתי פועל. היא לא משתנה, אוקיי? הרואה תמיד נמצא במצבו שלו, אין לו שום צורה אחרת. הוא לא מגולם, הוא לא פועל בעולם, ולכן הוא לא משתנה. כן, היעדר השינוי שלו זה חלק מהתנאי, נכון? זה חלק מהסיבה שהיוגה מזמינה אותנו להתקרב אליו או להתאחד עמו, מתוך ההבנה שכל דבר שמשתנה בעצם מסב לנו סבל, נכון? ודיברנו על זה. העובדה שיש את חוק הטבע של ההשתנות, ביחד עם הנטייה של התודעה להיאחזות, נותנת לנו סבל. אוקיי? לכן היוגה באה ואומרת, ולא רק היוגה, גם מסורות אחרות בהודו הקדומה, בואו נמצא את הדבר היחיד הזה בעולם שהוא בלתי משתנה, שהוא קבוע, שהוא נצחי, ובתוכו נוכל לשהות. אוקיי? אז הדבר הזה, המתבונן הזה, תמיד שרוי בצורתו שלו, אוקיי? מה שהסוטרה השלישית מתארת, זה את נקודת המבט שלנו. כלומר, למרות שהמתבונן או הרואה, או הפורושה הזה, תמיד נמצא בצורה המופשטת שלו, והלא מגולמת והנצחית, לנו זה לא נראה ככה. עכשיו, למה זה לא נראה ככה? למה זה לא נראה לנו ככה? כי אנחנו לא רואים את עצמנו ככה. נכון, אנחנו לא רואים את עצמנו כאיזה ליבה מופשטת, נצחית, בלתי מגולמת, ושאינה פועלת בעולם. נכון, להפך, אנחנו רואים את עצמנו כאיזושהי מהות מאוד מאוד קונקרטית. אנחנו רואים את עצמנו כגוף שפועל בעולם ומשתנה, כעולם מנטלי שפועל בעולם ומשתנה, כעולם אינטלקטואלי שפועל בעולם ומשתנה, כעולם רגשי שפועל בעולם ומשתנה. למעשה, מתוך נקודת המבט היומיומית, מתוך המשקפיים היומיומיים שיש לנו לגבי המציאות, אין לנו גישה אל הליבה הזו של הרואה, של המתבונן בצורתו הבלתי מגולמת. אוקיי? לכן זה נראה לנו שהוא או אנחנו לא שוהים בצורה הטבעית הזאת. אבל למעשה, כמו שהטקסט אומר, הרואה תמיד נמצא בצורתו שלו. הפילטר שדרכו אנחנו מסתכלים על המציאות לא מאפשר לנו לראות את זה. עכשיו, למה? כאן הסוטרה הרביעית מסבירה. כי ישנה הזדהות עם תנודות התודעה. אוקיי, אנחנו לא יכולים לראות את הליבה הפנימית שלנו שנפרדת מתנודות התודעה, בגלל שיש לנו מאפיין בסיסי טבעי, כן, שהטקסט הזה נוקב בו, שוב, כמו שדיברנו, זה לא טקסט פסיכולוגי. הוא לא מסביר לנו למה יש הזדהות עם תנודות התודעה, אלא הוא מאפיין את מצב האדם ביחס לתנודות התודעה שלו. ברגע שיש לי תנודות תודעה, במיוחד תנודות תודעה מסוג וריטי, כן, תנודות תודעה שהן מעגליות או תגובתיות, ישנה הזדהות. עכשיו, בעצם פטנג'לי נותן כאן איזושהי דיכוטומיה שהיא קצת אכזרית, כי הוא בעצם אומר או שאין תנודות תודעה תגובתיות, נכון? סוטרה שנייה, ואז הרואה נמצא במצבו שלו, או אז אנחנו יכולים להיווכח בכך שאנחנו נמצאים במצבנו שלנו, או במצב הטבעי הזה כל הזמן, או שיש תנודות ויש הזדהות. אוקיי? כלומר, ברגע שיש תנודות תודעה שכאלה, ההזדהות איתן היא אוטומטית. הוא לא נותן כאן אפשרות שיהיו תנודות תודעה ללא הזדהות. מסכימים עם זה? כן, בצורה כזאת חד משמעית. מישהו לא מסכים?
הם אובססיביים, זה לא משהו רצוני
איתם. אז הטקסט הזה טוען שזה לא משהו רצוני אף פעם. אוקיי, זאת אומרת, גם לא ברמה האובססיבית, עצם המקום שבו אני שלוש נקודות, כן? אני כך וכך, אני חושבת כך וכך, אני מרגישה כך וכך, אני רואה כך וכך, אני כך וכך, כן? אני אדר, אני מורה ליוגה, אני גרה פה, אני בת זוג של זה, אני אוהבת את זה, אני לא אוהבת את זה. כאן מתחילה ההזדהות. אוקיי, החיבור בין העצמי לבין האובייקט שממלא את התודעה. עכשיו, הנקודה הראשונה החשובה כאן זה שבעצם לפי הטקסט הזה זאת לא בחירה להזדהות עם תנודות התודעה. גם אם אנחנו מבינים את זה ברמה האינטלקטואלית שיש הזדהות ויש תנודות תודעה ואפשר להפסיק את תנודות התודעה, גם זאת עוד תנודת תודעה שאנחנו מזדהים איתה. אוקיי? אין לנו יכולת לצאת מהמעגל הזה דרך התודעה. היכולת לצאת ממנו זה דרך התרגול. אוקיי? אז זה משהו מאוד מאוד חשוב להבין שהטקסט הזה אומר. ברגע שיש לנו תנודת תודעה, אנחנו מזדהים איתה. יש תנודות תודעה יותר מועילות להתפתחות האנושית, יש תנודות תודעה פחות מועילות. עם התרגול עולות לנו תנודות תודעה שאנחנו יותר שלמים איתם, שיותר מועילות לנו, ודיברנו על זה בפעמים הקודמות, בגלל שמתאפשר איזשהו מרווח מדפוסים התנהגותיים, אבל עדיין ההזדהות נשארת באותה הרמה. באופן עקרוני זה סוג של מידע חדש עבורנו, כן, או עבור אנשים שפעם ראשונה נחשפים למסורת של היוגה או למסורת הבודיסטית, שיש לנו בכלל איזושהי עמדה של מסע ומתן מול תנודות התודעה, כן, וגם דיברנו על זה בפעמים הקודמות. אם נלך ונשאל אנשים ברחוב, האם אתם מזדהים עם תנודות התודעה שלכם? אז כנראה שהרוב יענו, מה? כאילו לא, לא חשבתי על זה, לא ידעתי שאני אמור לגבש עמדה בנושא הזה. מה זה תנודות הודעה? זאת גם תגובה שהרבה... מה זה תנודות הודעה? אני זה תנודות התודעה. זאת אומרת, תנודות התודעה שלנו הם בדרך כלל איזשהו צינור שדרכו העצמיות שלנו יוצאת החוצה בלי שום מודעות לצינור עצמו. אוקיי? אלא אם כן קראנו או חשבנו או חווינו או מישהו סיפר לנו, אין לנו בכלל מודעות לכך שיש לנו עוד נתח עצום של עצמיות, שהוא לא תנודת התודעה הספציפית הנקודתית שאנחנו חווים ברגע הזה. וזה בעצם הבלבול האמיתי שהיוגה והיוגה סוטרה והסוטרה הרביעית באופן ספציפי מצביעה עליו. הבלבול בין איזושהי תנודת תודעה שהיא תגובתית, שהיא נקודתית, קטנטנה וספציפית, עם צורתי שלי. כן, אם אני מצטטת את הסוטרה השלישית, עם העצמיות שלי. כי בדרך כלל, במהלך היומיום, אם אנחנו לא באיזושהי מודעות מאוד רחבה, אנחנו באופן אוטומטי ממלאים את כל נפח התודעה שלנו בתנודת התודעה הנוכחית. אוקיי? אני עכשיו חווה עצב, אז אני עצב. אני עכשיו חווה שמחה, אז אני שמחה. אני עכשיו צופה במשהו או עושה משהו, אני הופכת להיות הדבר הזה. אוקיי? זה לא איזשהו משהו שאנחנו מצהירים עליו, זה פשוט משהו שאנחנו חווים. ובגלל זה הרבה פעמים יש איזושהי בהלה מאוד גדולה כשאנחנו חווים מצבים שליליים. כי אין לנו בעצם מרווח כדי לדעת ולחוש, רגע, אבל יש עוד 99% של עצמי שהם לא קשורים בכלל לתנודת תודעה הספציפית הזאת. אם אני חווה עצב, או כעס, או זעם, או קנאה, כל הישות שלי מזדהה עם הדבר הזה. אוקיי? אז פה הבלבול. הבלבול בין צורתי שלי, כן, בין העצמיות הרחבה, המפושטת, הבלתי מגולמת והנצחית, לבין מצב התודעה הספציפי, הקטן, הנקודתי והתגובתי, שדרכו אנחנו חווים את עצמנו, בהיעדר אמצעי אחר לחוות את עצמנו. כן.
מהו החלק שמזדהה? הרבה או שזה תודעה?
לא, החלק של הרואה הוא חלק שאינו פועל בכלל. אוקיי, תכף נגיע לזה. החלק שמזדהה הוא מה שנקרא אהנקרה, אוקיי? אגו. ותכף אני אגיע לזה. אוקיי, אז בגלל שבעצם לא עצרנו אף פעם לחשוב על זה, או לא עצרנו לבחור את זה, או אף אחד לא גילה לנו שיש איזושהי אפשרות אחרת, בדרך כלל כל הנפח של ההכרה שלנו נתפס על ידי איזושהי מחשבה נוכחית ספציפית בהווה, ואין לנו את המרווח לראות שזה רק מצב הכרה חולף. אוקיי, ואם זה רק מצב הכרה חולף, זה לא אני. אוקיי, זה לא האני הזה שהיוגה מחפשת, שיש לו איזושהי קביעות ויציבות ורציפות במרחב ובזמן. עכשיו, המהות האנושית האמיתית על פי היוגה סוטרה, לא רק שהיא לא מצב תודעה נקודתי ספציפית תגובתי, היא גם לא סך כל מצבי התודעה האלה. אוקיי, זה גם לא הכעס שמתחלף לשמחה, שמתחלף לשלווה, שמתחלף לסתמיות, שמתחלף לאדישות, זה לא זה. אוקיי, המהות האנושית האמיתית של היוגה היא משהו שחורג מכל הספקטרום ההכרתי. אוקיי, ודיברנו על זה באחד המפגשים, על ההבדל בין אפיסטמיה לאונתולוגיה. כן, שהיוגה בעצם מכוונת אותנו לאני שיש לו קיום אונתולוגי שקודם לכל המאפיינים ההכרתיים. אוקיי, כלומר, אנחנו מכוונים לאני שלא תלוי בכל הספקטרום הזה של הכרה. כן, של תגובות, של פרשנויות, של מחשבות, של רגשות, של שיפוט, של כל מיני החלטות, כן? האני הזה חורג מכל הספקטרום הזה של מצבי התודעה היומיומיים העוקבים. אוקיי, קודם כל זו שאלה טובה מה זה אומר. אנחנו נגיע לזה בהמשך. בעיקרון, כן, אוקיי? הטענה של המסורת היא שכן, שיש איזושהי ליבה אנושית שמשותפת לכולנו. אוקיי? והיא נקראת ברהמן בטקסטים מסוימים, היא נקראת אטמן בטקסטים אחרים, היא נקראת פורושה בטקסטים אחרים, ויש איזשהו נתח מתוך האינסופיות הקולקטיבית הזאת שמתמיין בהדרגה לעצמיות ובאיזשהו שלב מקבל תודעה ובאיזשהו שלב מקבל נטיות אופי ובשלב האחרון מקבל גוף ולידה. אוקיי? ומקבל וצובר קרמה וכל זה. אבל כן, זאת אומרת, במאחורה של כל התופעה הנגלית הזאת של גוף ופעולות ומחשבות ורגשות ואופי ונטיות והיסטוריה, לפי המסורת, יש כן איזושהי ליבה אנושית משותפת לכולנו. אוקיי? וזה הפורושה האטמן הזה. עכשיו, בגלל שהפורושה האטמן מתבונן רואה הזה, הוא זה שמאפשר את פעולת ההכרה והאינטלקט, אנחנו בעצם לא יכולים להפריד בינו לבין הפעולות האלה. אוקיי? אני חושבת שאמרתי את זה פה, שהמתבונן הרבה פעמים מדומה לאדם שעומד עם פנס ככה, שמופנה החוצה. כלומר, הוא מאפשר את האור על כל התופעות. הוא מאיר את כל התופעות. אבל הוא עצמו לא מואר מהאור הזה של עצמו. אוקיי? כלומר, המתבונן הזה מאפשר את פעולת האינטלקט, הוא מאפשר את פעולת ההכרה, הוא מאפשר את פעולת ההתבוננות החוצה, אבל אותו עצמו אי אפשר לראות באמצעות הפעולות האלה. כך שהעדות למתבונן, העדות לליבה הזו, שמתאפשרת לנו דרך החוויה היומיומית, היא פעולת ההכרה האינטלקטואלית שלנו, פעולת ההכרה הקוגניטיבית שלנו. אבל בגלל שאין לנו גישה פנימה אל הליבה הזו שעומדת ומאירה עם הפנס, אנחנו חושבים שהליבה העצמית הפנימית שלי היא סך כל הפעילות הקוגניטיבית שלנו. שוב, המחשבות, הרגשות, ההחלטות, האופי, הנטיות. אוקיי? אז פה הבלבול. עכשיו, במצב התודעה היומיומי, אנחנו בעצם לא יכולים לתפוס את פורושה הזה, את המתבונן הזה, כנפרד מתנודות האינטלקט או מתנודות התודעה, בראש ובראשונה, כי אין לנו מצב שנפרד מתנודות התודעה. אוקיי? אין לנו מצב ביומיום. גם אם היינו חושבים על זה איכשהו, מבלי שקראנו פילוסופיה של היוגה, מבלי שקראנו פילוסופיה בודיסטית, אין לנו נגישה את החוויה הזו. כן, חוויה של היות ללא פעילות אינטלקטואלית, חוויה של היות ללא פעילות הכרתית קוגניטיבית. אז ברור שאין לנו גישה לליבה שלא נגישה דרך הפעילות הזאת. אוקיי? זה ברור? יש על זה שאלות עד כאן? כן. נכון, כמובן, כמובן שזאת גם, קודם כל כמובן שזאת גם תנודת תודעה, ותכף נגיע לזה שאנחנו לא נפרדים מתנודות התודעה ברגע שהבנו את זה. אוקיי, כמו שאמרתי, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה גם מה שאמרתי קודם, זה שאני מבינה שיש לי אפשרות להזדהות ואפשרות לא להזדהות, זה גם תנודת תודעה. זה לא שברגע שהבנתי שיש לי את האפשרות לא להזדהות עם תנודות התודעה, אז אני לא מזדהה יותר. אותו דבר. אז גם יש פה עניין של, כמו שאת אומרת, אמונה. יכול להיות שיש, יכול להיות שאין את הליבה הזו, נכון? אבל התרגול בכל מקרה רלוונטי. אוקיי? אפשר להאמין שיש, אפשר להאמין שאין, לצורך העניין יבוא הבודה ויגיד, בדיוק את מה שאת אומרת, לא נכון. לא נכון, למה אני צריך לתרגל מתוך נקודת הנחה של משהו שאני מאמין בו? שאני לא חווה אותו, שלא ראיתי אותו, שאני לא מבין אותו, שמישהו אמר לי פעם שיש אותו, לא רוצה. אז אני לוקח תרגול אחר. אבל בפועל התרגול הוא מאוד מאוד דומה, כי זה לא שיש לנו משהו פוזיטיבי שאנחנו עושים כדי להגיע לליבה הזו. יש לי מפה ואני הולכת לליבה הזאת ואז אני מגיעה, פותחת הדלת ומגלה שהיא לא נמצאת. הפרקטיקה היא גם ככה נגטיבית במובן של להשקיט את תנודות התודעה, להשקיט את הדפוסים, להשקיט את את המחשבות החוזרות, להשקיט את הגוף. אוקיי? ומה שאנחנו מגלים בסוף, זה מה שאנחנו מגלים בסוף. יש, יש, אין, אין. בדרך כלל מי שמגיע לא חוזר כדי לספר. אז זה לא כל כך משנה. אוקיי? כי הפרקטיקה היא גם ככה פרקטיקה של הורדת המכשולים, ופחות פרקטיקה של חתירה אל הליבה הזו. היוגה אומרת שיש דבר אחד, הבודיזם יבוא ויגיד, לא נכון, אין את זה, אבל עדיין אני רוצה להשתחרר מהסבל, אני רוצה להשתחרר מהדפוסים, אני רוצה להשתחרר מנקודת המבט היומיומית. אוקיי? אז זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי זה שזה תנודת תודעה, זה נכון. ובגלל שאנחנו לא נפרדים מתנודות התודעה בבת אחת, למעשה אנחנו לא נפרדים מתנודות התודעה, אלא אנחנו רק מחליפים אותן ומשדרגים אותן. רק בסוף, 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 בסוף של היוגה סוטרה יש מה שנקרא סמאדי ללא תנודות תודעה או ללא אובייקט או כל מיני דברים שהם פחות רלוונטיים לאדם שמתרגל כמה פעמים בשבוע והוא בסך הכל אדם מן השורה. יש תנודות תודעה יותר מועילות להתפתחות ולתרגול ויש תנודות תודעה פחות מועילות. זאת אומרת, אנחנו ללא ספק משתמשים באינטלקט שלנו כדי להתקדם בדרך היוגה. במיוחד בהתחלה, וההתחלה זה לידה 2-3, זה לא שנה-שנתיים. אז יש הרבה עבודה גם לעשות דרך האינטלקט, וזה לחלוטין חלק מהמסורת והטקסט. אוקיי, עוד שאלות על זה? אוקיי. אז אני רוצה קצת להתייחס גם למה שאת אמרת וגם לשאלה של נועם. מי הוא זה שמזדהה? אז בעצם כשהתודעה נמצאת בנקודת המבט היומיומית שלנו, אנחנו לא רואים שום מרווח בין התודעה לבין האובייקט שבו היא מתבוננת. אוקיי? מבחינתנו, ושוב, זה לא שעצרנו וחשבנו על זה, או שעצרנו והחלטנו את זה, אבל ככה החוויה היומיומית של רוב בני האדם, התודעה שלי היא האובייקט שבו אני מתבוננת. אם אני מתבוננת בצער, אז התודעה שלי עבורי כרגע היא צער. אם אני מתבוננת בעצב, התודעה שלי עבורי כרגע היא עצב. אם אני מתבוננת בבעיה מתמטית, אז התודעה שלי כרגע היא בעיה מתמטית. אם אני מתבוננת בעץ, אז התודעה שלי היא כרגע עץ. עכשיו, אין לנו גישה להתבונן בתודעה שלנו כריקה. אין לנו גישה להתבונן בתודעה שלנו בפני עצמה. אוקיי? מתוך נקודת המבט היומיומית. אנחנו רואים את התודעה שלנו רק כשהיא חוזרת אלינו דרך אובייקט, קצת כמו אור, אוקיי? בעצם התודעה שלי יוצאת החוצה, נתקלת באובייקט וחוזרת אליי, וככה אני מכירה בה. אני מכירה את התודעה שלי רק דרך האופן שבו היא משתקפת באובייקטים. עכשיו, מחשבה זה גם אובייקט. מחשבה זה גם אובייקט של התודעה. האובייקט הכי שערורייתי, כאילו מבחינת היוגה, כי מה זה עץ או תוכנית טלוויזיה או כל הסחת דעת חיצונית? הסחת הדעת האמיתית היא ההסחה המנטלית, וגם לא סתם מבחינת האנטומיה של היוגה, התודעה היא חוש. יש שישה חושים, יש את מה שאני רואה בעיניים, מה שאני שומעת באוזניים, מריחה באף, תואמת בפה, ואת מה שאני מדמיינת בחוש התודעה. אותו הדבר. עכשיו, בעצם פעולת ההתבוננות היוגית חושפת בפנינו את העובדה שכל תנודות התודעה הן פשוט מודיפיקציות של העצמיות הזאת, אוקיי? לצורך העניין, ההתבוננות היוגית חושפת בפנינו את המחנה המשותף של כל הדברים האלה שמחזירים אלינו את התודעה. אוקיי, הדבר הזה לא נגלה אלינו בנקודת המבט היומיומית. אני רק חווה את התודעה שלי דרך האובייקטים שאליהם היא יוצאת ודרכם היא חוזרת, ומתוך האינטרוספקציה של התרגול המדיטטיבי, אני יכולה לראות, אני עדיין לא רואה את התודעה בפני עצמה ללא אובייקט, אבל אני רואה את המחנה המשותף בין כל האובייקטים שמשתקפים אליי, כן? בין כל האובייקטים שדרכם התודעה שלי משתקפת אליי. אני רואה שכל התנודות האלה של התודעה, עכשיו מה זה תנודת תודעה במילים האלה? שינוי של אובייקט. נכון? תנודת תודעה זה מעבר מאובייקט אחד לאובייקט אחר. מאובייקט חיצוני לאובייקט פנימי, מאובייקט פנימי אחד לאובייקט פנימי אחר. אז כל המודיפיקציות האלה הן פשוט מודיפיקציות של העצמיות, אוקיי? של התודעה. והדבר הזה נקרא בסנסקריט אסמיטה, אוקיי? אסמיטה זה משהו כמו סלפנס. וזה סלפנס, זה איזושהי ליבה שהיא לא מופשטת כמו המתבונן, כן? היא כן אישית, אבל היא לא מזוהה עם האובייקט. אוקיי? זאת הליבה העצמית הזו שמשתקפת החוצה דרך אובייקט וחוזרת אליי. וכך אני יכולה לראות אותה. עכשיו, במצב שבו אין לי מודעות לדבר הזה, ההזדהות היא אוטומטית. אוקיי? התודעה שלי יוצאת החוצה, פוגשת באובייקט וחוזר אליי, האובייקט הזה זה אני. התודעה שלי יוצאת החוצה, פוגשת באובייקט אחר, חוזרת אליי, האובייקט הזה זה אני. אוקיי? זה משהו שקורה לנו באופן אוטומטי. וזה מה שנקרא ההנקרה, אוקיי? בניית עצמי או אגו, אוקיי? התרגום הרווח להנקרה בסנסקריט זה אגו, אבל מילולית זה עשיית אני, אוקיי? וזה מאוד מאוד יפה. האופן שבו אנחנו בונים את עצמנו, דרך כל אובייקט שהתודעה שלנו פוגשת ואומרת זה אני, זה אני, זה אני, זה שלי, זה שלי, זה שלי. כי אין לנו בעצם, שוב, אם אין לנו תרגול, אין לנו דרך אחרת לחוות את עצמנו. כן? מבלי אובייקט שיכול להחזיר לנו את העצמיות. עכשיו, ברגע שיש לנו את הפרי הראשוני הזה של התרגול, שאנחנו רק מודעים לתהליך הזה, שוב, זה לא שבעשר שנים או עשרים שנה, או אפילו לידה אחת של תרגול, אנחנו נוכחים בטבע הטהור של התודעה, אבל כן, אנחנו יכולים לקבל מודעות לדפוס הזה. פשוט לאופן שבו יש תודעה שהיא המחנה המשותף של כל האובייקטים שבהם אני מתבוננת. שעצמי זה לא סך כל האובייקטים, במיוחד המנטליים, הרגשיים, הקוגניטיביים, אלא שיש איזשהו עצמי, איזושהי ליבה, שיוצאת אל האובייקטים האלה וחוזרת דרכם. ומתוך המקום הזה, מתאפשר איזשהו מצב של I, בלי M, כל הזמן. אוקיי? כי התודעה היומיומית שלנו היא כל הזמן ב-I am. I am this, I am that. כן, אני ככה וככה 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 וככה. ולאט לאט לאט, מתוך המרחב הזה, מתאפשר לנו מקום של אני, בלבד. אוקיי? I, בלי בת הזוג המיתולוגית, M. אוקיי? בלי שאנחנו אוטומטית רצים לאובייקט החוצה. עכשיו, באמת האיחוד הזה, כמו שאמרנו, בין הסמיתה לבין האובייקטים של התודעה, יוצר את האהנקרה, אוקיי? יוצר את האגו. ומהצד השני של זה אפשר להגיד שהאגו שלי הוא בעצם סך כל האובייקטים שאני מזדהה איתם. אוקיי? ושוב, בעיקר האובייקטים המנטליים שאיתם אני מזדהה. עכשיו, השאלה של הסוטרה הרביעית היא בעיקר שאלה, או יותר נכון, השאלה היישומית, או השאלה שאנחנו יכולים לקחת איתנו מהסוטרה הרביעית, זה יותר האם הפילטר של ההתבוננות שלנו, כן, האם הפילטר של נקודת המבט היומיומית שלנו, הוא פילטר של אסמיתה, הוא פילטר של אהנקרה. כן, האם אנחנו מסתכלים על התופעות שנגלות אלינו, ושוב, אנחנו מדברים בעיקר על התופעות הפנימיות המנטליות, מפילטר של בניית אני, כן, כמו איזה קוקי מאנסטר זללנית כזאת, שכל מחשבה, כל רגש, כל תובנה, כל דבר, אני, שלי, 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 אני ככה וככה 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 וככה, או שלאף לאף אנחנו מסגלים איזושהי מודעות לדפוס הזה, מקבלים איזשהו מרווח מהדבר הזה, ויכולים להתבונן. שוב, לא להתבונן בתודעה ללא אובייקט, כי זה לא משהו שנגיש לנו במהלך היום יום, להתבונן באופן שבו התודעה יוצאת אל האובייקט ומשתקפת דרכו, מבלי להזדהות עם האובייקט באופן אוטומטי. אוקיי? וזה איזושהי חקירה מאוד מעניינת ליום יום. פשוט קודם כל להיות במודעות להזדהות האוטומטית, לאופן שבו העצמי שלנו, העצמי במובן של אגו, בונה את עצמו מתוך כל תופעה פנימית וחיצונית שבה הוא נפגש, ומתוך המודעות לראות אולי יש איזשהו מרחב לגישה של תודעה שלא באופן אוטומטי זוללת את כל התופעות כדי לבנות ולהעצים את עצמה. שאלות על זה? תגובות, מחשבות, ספקות? נכון. זו שאלה טובה. כן, יש התייחסות לזה וזה מגיע בהמשך של הטקסט, אבל לצורך העניין אנחנו גם נגיע לזה, אבל זה לא מאוד מהותי לנקודה הזו של ההזדהות. כי לצורך העניין מעניין אותנו, קודם כל אנחנו לא יוצרים הזדהות עם הכל. או אפשר להגיד את זה אחרת, עם חלק מהדברים אנחנו יוצרים הזדהות על דרך השלילה. נכון, זה לא אני. אבל זה אותו דבר. בעצם, מבחינת תנודת התודעה הזו, זה או להדוף, או לאכול, לבלוע. אז זה דבר אחד. ודבר שני, כן, יש הרבה התייחסות לעיבוד ולאינטלקט הספציפי שמקטלג ואומר, זה כן, זה לא, זה נעים, לא נעים, זה נכון, לא נכון. אבל ההזדהות היא אותה הזדהות. זאת אומרת, הנקודה של ההזדהות, גם אם ראיתי עצב ועבר לי איזשהו עיבוד, ומה שהזדהיתי איתו זה לא עם העצב, אלא עם התגובה הנאצלת שלי לעצב, או עם התגובה הנאצלת של מישהו, לא משנה בדיוק עם מה הזדהיתי, הנקודה, לפחות של הסוטרה הרביעית, זה בעצם ההזדהות. כן, היכולת שלנו לראות את האופן שבו אנחנו מזדהים, וגם באמת, כמו שאת מציינת, את הסוגים השונים של ההזדהות. כמו שאמרנו, יש הזדהות על דרך השלילה, יש הזדהות עם משהו שעלה לי אסוציאטיבית מאיזושהי אפיזודה שנתקלתי בה. אבל המקום המעניין הוא באמת לראות איך התודעת אגו מנחסת את כל הדברים לתוכה. בין אם זה תגובה של, כמו שאמרתי, חיבוק או הדיפה. עוד משהו להגיד על זה?
לא,
מעניין
אותי לדעת, כמו שאמרנו, שיש
תודה תודה של שוביות, תודה שלי, אם גם לתהליך הזה יש כאילו איזשהו תיעדוף. בטח, שוב, אנחנו, זה לא, היוגה לא עובדת כמו קסם, כי היא לא קסם, אוקיי? אז, אבל זה בדיוק העניין, כי אנחנו יושבים פה ומדברים ומתרגלים, ויש לנו תודעה, ויש לנו הזדהות. התרגול עובד דרך כל הנטיות האלה של האנושות, עד ששוב, מתישהו, לידה, 2, 3, 4, אולי אפשר לעזוב אותן, כן? אולי מתאפשרת עבור מישהו שחרור מההזדהות עם תנודות התודעה. אולי מתאפשרת עבור מישהו עצירה של תנודות התודעה. אבל הרעיון שהתרגול נושא פירות עוד הרבה לפני הנקודה הסופית הזאת, בדיוק בגלל זה. כן, בדיוק בגלל שאנחנו יכולים לקחת את הנטייה האנושית להזדהות, ולהגיד, אוקיי, יש לנו נטייה להזדהות, בואו נספק אובייקטים שהם פחות מזיקים. אוקיי, לצורך העניין שהם פחות מסבים סבל. אוקיי, אז אם אני מזדהה לצורך העניין עם התרגול, גם זה יכול להיות סוג הזדהות שמאוד מאוד מסב סבל, אבל גם זה יכול להיות סוג הזדהות שמוביל להתפתחות, אוקיי? ולאט לאט לדעיכה של ההזדהות. אותו דבר, תשוקה. יכולה להיות תשוקה, יש המון המון דיבור על תשוקה במסורת הזאת. תשוקה שמובילה להמון המון סבל והמון המון האחזות, ומה עם התשוקה לתרגל? אוקיי, אז ברור שהתשוקה לתרגל היא עדיפה. וברור שההזדהות, במובן שבונה ונותן מוטיבציה לתרגל היא עדיפה, על הזדהות עם תנודות הודעה שהן תגובתיות, דפוסים שאנחנו סוחבים איתנו מגיל 4, ואנחנו לא יודעים איך להשתחרר מהם. אז לחלוטין, זאת אומרת, בגלל זה גם הטקסט הזה, כמה שאולי יש לו הילה שהוא מין איזה טקסט שמיועד לאנשים שיושבים במערות בהימלאיה, אנחנו רואים שהוא ממש מדבר על היומיום. זאת אומרת, הוא מדבר על התגובות הרגשיות שלנו לעולם, הוא מדבר על האופן שבו אנחנו כל הזמן נמצאים במסע ומתן הזה עם העולם החיצוני. כן, עם הגירויים ועם האובייקטים של העולם החיצוני, ואיך אפשר להפנים אותם, איך אפשר להישאר בתוך המסע ומתן הזה, ועדיין להתקדם, ועדיין להתפתח. אז כן, לגמרי. וגם הטקסט מדבר על זה בהמשך. עוד שאלות? אוקיי, יופי. שבת שלום, תודה.